אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בגיל 12 אני מצאתי את עצמי יום אחד מגיע הביתה ויש תיק מחוץ לדלת עם כמה דברים בשבילי, וזהו. זה היה שבוע שבו החלטתי שדי, שאני לא רוצה יותר את החברה הזאת, לא רוצה יותר להיות חרדי, לא רוצה יותר את האנשים האלה שזורקים את הילד שלהם מהבית. זה דבר שלא הצלחתי לסלוח עליו עד היום. הלכתי לישון בעזרת השם של זה בכנסת ובכיתי והחלטתי שדי.
מחורים. שיחות על התמכרות לסמים עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
אלן אילן.
אלן אורי.
אתם ואתן על העסקת מחורים, פודקאסט שבו מחורים לסמים מדברים בפתיחות ובכנות על הפנים הרבות של ההתמכרות לסמים וההחלמה ממנה.
היום אנחנו נשוחח עם יהודה שעזב את העולם החרדי למסע של סמים בהתמכרות וחזר אבל כאדם לא רק מאמין אלא כאדם יודע. אלן יהודה.
אלן אילן.
אולי תספר לנו אתה קצת על ה... כדי שאנחנו לא ניפול לתיוגים שנובעים מבורות ודעות תקומות של החברה החרדית, אולי תספר לנו קצת על האופי של הקהילה החרדית שפה אתה גדלת.
אני אתחיל מהמשפחה. אבא שלי הוא אנגלי, הוא עלה לארץ מאנגליה, ואמא שלי מאמריקה. שתיהם מגיעים ממשפחות ש... חרדיות של אותם אזורים, כאילו של אמריקה, של אנגליה. שתיהם הכירו פה בארץ והתחתנו פה בארץ והפכו את עצמם להיות קצת יותר חרדים ממה שההורים שלהם היו. זאת אומרת, בצורה יותר קיצונית, נקרא לזה.
זה, הם חלק מאיזושהי קהילה עם שם?
כן,
או...
כן.
איזו?
הפלג הירושלמי. היום ככה הם נקראים, זה בתוך הקהילה הליטאית היא התפלגה לשתיים. האם אנחנו הולכים ללשכת גיוס וחותמים? שאנחנו בחורי ישיבה, שזה נקרא תלמוד אומנותו, או שאנחנו לא הולכים לשם בכלל. משפחה שלי משתייכת לזרם הקיצוני יותר, שמאמין לא ללכת בכלל, אפילו לא לחתום על דיחוי.
שלא מכירה בכלל ב...
לא מכירה בכלל.
לא מכירה בכלל במה? בקיום מדינת ישראל?
לדוגמה, הבחירות מגיעות, הם לא יבחרו בבחירות.
אז זו קהילה מאוד קיצונית וסגורה...
אז אני משתייך למשפחה כזאת. גדלנו, היה אסור לשמוע רדיו, היה אסור לראות סרטים, לא היה מחשב, היה מחשב רק בשביל עבודה, כאילו.
כמה אחים היו לך, אחיות?
אנחנו 10.
ובן כמה אתה?
אני היום בן 29. אני הרביעי, יש לי מעליי אח ושתי אחיות, ומתחתיי 5 אחים ואחות.
אהבת לגדול בקהילה? בפלג הירושלמי?
לא. הרגשתי שאני אאוטסיידר, שאני שונה מכולם.
הייתה לך משפחה אוהבת, תומכת?
אני רוצה להגיד לך, תגדיר אוהבת, אבל בוודאי שאהבו אותי, אבל אני זוכר אחד הכאבים הכי גדולים שהיה לי מילדות, זה שלא לא היו מחבקים אותי סתם, לא היו נותנים לי אהבה סתם. כל דבר היה חייב להיות עם סיבה. עשית משהו טוב, הנה אתה מקבל פרס. עשית משהו לא טוב, אתה מקבל עונש. עונש, הכוונה היא, בדרך כלל קפקף כזה, שנותנים מכות. זה הצורת חינוך שחינכו אותנו. ואני זוכר שהרבה פעמים הייתי עושה דברים בכוונה, בשביל להיענש, ידעתי שאני הולך לחטוף. היה רגע שמאוד מאוד אהבתי. אחרי שאמא שלי, נגיד, הייתה נותנת לי מכות, היא הייתה מחבקת אותי ואומרת לי, יהודה, אני נותנת לך מכות כי אני אוהבת אותך. וזה רגעים שהיו נותנים לי את האושר, כי הייתה אומרת לי שהיא אוהבת אותי.
שנקרא...
אז זאת הסיבה שרצית.
עושה שבטו שונא בנו.
כן.
אבל זאת הסיבה שרצית לפעמים שהיא תקר אותך, בשביל הרגע הזה שהיא תבוא אחר כך ו...
ואני אקבל את החיבוק הזה. אני לפעמים הייתי כל כך... הייתי יודע ש... זה ככה החיים שלי גם התגלגלו אחר כך. עשיתי דברים, ידעתי שהתוצאות שלהם יהיו...
הרסניות.
יהיו סבל והרסניות, אבל ידעתי שיהיה נקודה מסוימת שאני מאוד מאוד אוהב, שזה ישווה את הכל.
יש גם משהו ש... אני לא יודע אם זה העניין, אבל לקבל תשומת לב, לא משנה אם חיובית או שלילית, העיקר שיראו אותי, ששימו לב אליי, ש...
אני מאמין שזה ההתמכרות הראשונה שלי, שהיא לתשומת לב. קודם כל שיראו אותי, שישימו לב אליי, שירגישו לי עד היום אפילו, שאני כבר בדרך ואני נקי, הדברים האלה לא הולכים, אין קסם שזה הולך. אני עדיין לפעמים מרגיש שלאנשים לא רוצים אותי בחברה שלהם, שלא רוצים לשמוע ממני, שלא... זה הרגשה שהיא שלי, לא נכונה.
ובתור ילד בן 12 מטר 75 שמרגיש שלא רואים אותו, זה נראה לי עוד יותר...
אני מדבר אחרי לפני גיל 12.
לא, ברור, אבל תמיד היית גדול ממדים.
כן, כן, האמת שזה גם כן היה אחד מהדברים שהובילו לחיים שעברתי, כי הייתי הילד הכי שמן בכיתה, הייתי מאוד שמן, ואני זוכר את השירים שהיו שרים עליי, זה היה הולך ככה, ביהודה השמן, בבטן יש לו בן, איך קראו לבן? השירים האלה ששרו עליי להליב אותי, לפגוע בי, כי הייתי שונה מהם.
דרך אגב, יש קשר לוגי בתוך השיר הזה.
איך קראו לבן? ביהודה, זה פרדוקס. שככה מלמדים ילדים פרדוקסים.
לוגיקה לשיעור מבוא.
הייתה לך...
לא היה לנו שיעורי לוגיקה בחידר, אגב.
כן, פחות עובדים על זה. אז אתה היית ילד מרדן כזה, או שצייטן?
אני עד היום מאוד מרדן. בכל דבר שאני עושה, אני חייב להיות קצת מהרבלנס שלי, להביא את זה לבפנים.
ואיך זה בא לידי ביטוי בחידר, נגיד? או בכלל בתקופה ההיא? היית אלים, למשל?
הייתי אלים מאוד.
אה, וואלה.
הייתי אלים מאוד, הייתי... הולך מכות, זה היה הדבר השימושי היחיד שבאמת היה לי, זה להיות אלים ולהרים שולחן. יכלתי להרים שולחן על ילדים אחרים. שברתי לא מעט שיניים לילדים, וכל פעם שהיו מעליבים אותי, לא ידעתי איך להעליב בחזרה. אז התגובה שלי הייתה אלימות. והם היו הרבה יותר זריזים ממני, הילדים האלה, כי הם היו קטנים כאלה ופצפונים כאלה שמגיעים, דוקרים אותך עם מקל כזה, ואז בורחים. אבל... למדתי לזכור מי פגע בי ולהחזיר לו. לתפוס אותו אחר כך בצד, להרים אותו.
לא היית שוכח אותם.
לא הייתי שוכח אף אחד. מקודם אורי שאלת אותי אם אהבתי את החינוך הזה. לא, לא אהבתי את זה. כי לא הרגשתי שם שייך. לרגע. הייתי כל הזמן מתוסכל, גם בבית וגם בחדר.
אתה לא היית המרדן היחיד בכל המערכת.
זה בעצם מה שהוביל אותי, לאן שהוביל אותי, שתמיד נמשכתי לחברים שנמצאים בשוליים, מה שנקרא.
גם אני? ככה גם אני?
כי זה החבר'ה היחידים שהבינו אותי. זה היחידים שהיו, היו מוצאים אותי מהכיתה, יהודה צא החוצה. הייתי נמצא במסדרון. את מי הייתי פוגש?
את החבר'ה של המחשש.
את החבר'ה האחרים שהיו במסדרון.
ברור.
ואתם, מהם היית מקבל כבוד?
בטח, היינו עושים תחרויות, מי הכי הכי יוזמתי במעשה קונדס שלו.
אהבתי את יוזמתי.
תגיד, אבל אתה בתור ילד או נער עד גיל 14, צריך העניין, היה לך איזה שהם יחסים עם אלוהים? היה לך אלוהים בחיים, או שהוא היה רק איזה משהו כזה שמדברים עליו בחיידר ובבית?
אני חושב ש... בחלומות שלי היה לי. זאת אומרת, ברגעים שהייתי יושב בקושי שלי ובכאב שלי, שם הייתי מדבר איתו, שם הייתי קורא את התהילים, וכשאתה קורא את התהילים, אתה רואה את דוד המלך כל הזמן כאילו בא לאלוקים ואומר על האויבים שלי שיקרה להם ככה, כללות כאלה. אז אותו דבר אני הייתי משתמש באותם פסוקים כאילו לדבר איתו, זה היה נותן לי הרגשה שיש מישהו שרואה את מה שעשו לי והוא ינקום בשבילי.
אל נקמות.
כן.
זה היה האלוהים שלך אז.
כן, כן.
רצית נקמה, זה נשמע.
רציתי הרבה הרבה נקמה. עברתי דברים קשים מאוד עד הגיל הזה שרציתי לנקום.
מה, אלימות?
עברתי הרבה הרבה אלימות. היא הרבה התעללות, גם מצד ההורים שלי, גם מצד החברים שלי, גם מצד הרבנים שלי, גם מצד שכנים.
ולא היה לך מישהו לדבר איתו, אח, אחות, חבר?
אלוהים?
אלוהים זה היה מישהו, אבל גם איתו לא הייתי משתף מה עברתי. הייתי בטוח שכל הזמן אני בטוח שהוא רואה מלמעלה מה אני עובר. אני לא צריך לספר לו מה עברתי. לגבי אנשים, שלחו אותי לפסיכולוגים וכל מיני מטפלים למיניהם מגיל מאוד מאוד צעיר. אמא שלי תמיד האמינה בעולם הטיפולי. הראשון שאמר לי שאני מכור היה פסיכולוג, כשהייתי בן 7.5.
בגיל 7.5 אמרו לך שאתה מכור.
הוא אמר לי שיש לי מה שנקרא addictive personality. זאת אומרת, הוא היה פסיכולוג שדובר אנגלית. אצלו גם למדתי הרבה הרבה על סמים. היה לו, הוא היה מטפל בילדים ובהתמכרויות. והיה לו על הקיר כזה פלקט גדול כזה עם למינציה של כל סוג סם וההסבר שלו ותמונה שלו.
שיננת את
ה... ואני הייתי עומד בחדר המתנה ומסתכל שעות אך ורק על הפלקט הזה.
נשמע לי כמו תפריט.
זה היה בדיוק. וידעתי שיום אחד אני אגע בזה, בזה, בזה. התחילו לתת לי ריטלין. קצת אחרי, בגיל 8.
בגלל ה-AD, כן.
בגלל ה-ADHD, אני זוכר, זה היה בניין לא רחוק מפה, היה שם מקום שקראו לו אניגמה, ושם היו מאבחנים ילדים אם הם צריכים דברים או לא. אני זוכר שבאתי לשם, והבאתי איתי איזה ספר קריאה כזה חרדי, יש להם ספרי קריאה מאוד מעניינים, אני זוכר שלקחתי את הכדורים, ואז קראתי את הספר שעה, שעתיים, ולא הרגשתי שהזמן עובר. זה היה פעם ראשונה בחיים שקראתי ספר כמה שעות ברציפות. לפני זה אף פעם לא הייתי מסוגל לקרוא ספר. אבל הריטלין באותו רגע הפך להיות הכלי שאיתו אני עובר את השיעורים, איתו אני יושב השיעורים פחות מפריע וכאלה דברים. פתאום הייתי מקשיב, פתאום האוזניים שלי נפתחו, אבל...
ולא עשית שימוש לרע בו?
עדיין זה לא, השימוש לרע התחיל קצת אחרי, היה איזה, היה כל הזמן דיון, האם לוקחים בשבת, יש אצלנו נגיד בבית, דיברנו על חרדים ועל קיצונים, יש אמונה שבשבת אסור לקחת תרופות. כי שבת זה זמן שאסור לעשות מלאכה, ולעשות ריפוי, זה מלאכה מסוימת. אז מותר רק לקחת תרופות שאתה לא יכול בלעדיהם.
אנטיביוטיקה.
כן. דברים כאלה לוקחים,
אבל, לב, עניינים.
אבל תרופות שהן אקסטרה, אז יש מחלוקת האם לוקחים או לא לוקחים. עכשיו, כשלא הייתי לוקח תרופות בשבת, ריטלין לדוגמה, לא הייתי הולך לחידר בשבת, כן? אז מה לקחת ריטלין? לאט לאט הצטבר אצלי כמות מסוימת של כדורים. ואז אני זוכר שהיה שבת אחת, שלחתי לה בכנסת, הייתי בערך בין 9, קצת יותר, ולקחתי איתי את הריטלין פה בכיס, והלכתי לקידוש, הייתי עצבני מאוד באותו בוקר, אותו שבת בבוקר, אבא שלי בשביל להעיר אותי לתפילה, שפך עליי כמה כוסות של מים. שזה נגיד דוגמה לאיפה שהיינו. כאילו לשפוך מים על בן אדם בשביל להקים אותו בבוקר, זה דבר בנורמה. אז אני זוכר שהייתי מאוד עצבני באותו בוקר, והלכתי לקידוש, והיה לי קיר בננה כזה. ואני זוכר... שהחלטתי להרבב את הריטלין עם הליקר בננה, ולקחת את זה ביחד. וזה היה הרגע שבו, זה היה הערה שלי, פעם ראשונה שהכל התיישב לי כזה פתאום במקום, הריטלין וזה, פתאום לא שמתי לב לכלום, לא היה אכפת לי כלום, לא היה אכפת לי מאף אחד, מאיך רואים אותי, כלום. כל הדברים האלה נעלמו. בראש שלי היה כמו שתי גלגלים כאלה שעצרו מלהסתובב. הכל נעצר, כמו בלקאוט, טוטלי כזה.
באיזה גיל אתה?
9. זה היה, וידעתי שאני הולך לעשות את זה שוב. ידעתי שאני הולך לשמור כדורים לשבת הבאה ולעשות את זה שוב.
אתה בגיל 9. אתה יודע, ממה שאתה מספר, אני שומע שהכמיהה הכי גדולה שלך הייתה לשקט.
לגמרי. לרוגע. אני מאמין שהשימוש שלי הפך להיות מסיבי יותר בערך שנה, שנה וחצי אחרי היה לי איזה שכן, שיום אחד סיפרתי לו שאני לוקח את הכדורים האלה, הוא היה גם כן, הוא היה פסנתרן, הוא היה מאוד מאוד מוכשר, הוא היה יתום, לא היה לו אבא, אבא שלו נפטר, והם היו שכנים שלנו והיינו תומכים בהם, מביאים להם מוגות לפני שבת וכל מיני דברים כאלה. אני היום אגב בדקות של שקט מתפלל לאותו שכן, הוא חי במוסדות ומקומות לא עלינו. ניסיתי כמה פעמים לעזור לו, לא הצלחתי. הוא לימד אותי שאפשר להריח את הריטלין.
הוא היה בגינך?
לא, הוא היה גדול ממני, הוא היה לומד בבית ספר חילוני. הם היו המשפחה החילוני היחידה בשכונה שלנו.
וואי.
היחידה.
זה שני אנשים עם תחושה של חוסר שייכות קיצונית, מתחברים ביחד.
והוא לימד אותי
לרסק
את הכדורים. את הכדורים, ככה לרסק אותם, ואז להריח אותם. וזה היה גילוי מאוד מסעיר, כי להריח את הכדורים היה עולה הרבה הרבה יותר מהר מלבלוע.
ברור.
אחד מהאירועים שהיו מאוד קשים, הייתי בן 12, והיו שולחים אותי לפסיכולוגית באזור אחר בירושלים, סניתי אותם מאוד, והיא אמרה להורים שלי שאם אני הייתי כל לילה, כל יום אחרי הלימודים, או אחרי זה הייתי יוצא לבלות, לטייל ברחוב, והייתי חוזר מאוד מאוחר. וכשהייתי בבית הייתי רב עם אחיות שלי, עם אחים שלי, עם מי שהייתי יכול, הייתי מקלל אותם. זה לא משהו שהם היו רגילים לו בציבור הזה. אז היא אמרה להם שאם אני מגיע עוד פעם מאוחר הביתה, להעיף אותי מהבית.
לרחוב? לאן להעיף אותך?
לרחוב. יום אחד מגיע הביתה, ויש תיק מחוץ לדלת עם כמה דברים בשבילי, וזהו.
די.
אבל זה היה שבוע שבו החלטתי שדי, שאני לא רוצה יותר את החברה הזאת, לא רוצה יותר להיות חרדי, לא רוצה יותר את האנשים האלה, שזורקים את הילד שלהם מהבית.
כן.
זה דבר שלא הצלחתי לסלוח עליו עד היום. עם כל הדברים, לא הצלחתי לסלוח עליו.
אני יכול לתאר לעצמי, זה לא משהו שקל לסלוח עליו.
אני זוכר שפשוט שמו לי כמה דברים בתיק, וזהו, והעיפו אותי. והייתי, הלכתי לישון בעזרת נשם של איזה בכנסת, ובכיתי, והחלטתי שדי, אני לא רוצה יותר את העולם הזה, את העולם החרדי, לא רוצה יותר את העולם היהודי, לא רוצה יותר להיות פה.
רק נאמר למאזינים שלנו שמדובר פה באורח חובש כיפה וציציות.
כן.
אבל נגיע לשם. אז אתה לא רוצה את העולם הזה, ומה, אתה עושה מעשה? אתה עושה פעולה?
כן, אני זוכר שהלכתי ליפו, לכיכר ציון, להסתובב שם, והיה מעגל כזה של אנשים שישבו על הרצפה, היו שם הרבה אנשים במעגלים כאלה, ועם דרבוקות וגיטרות, כל מיני סטלנים שבאו מאודו, מכל מיני כאלה, ואני זוכר אפילו איזה שיר שרו. הם שרו שיר של סיני טור, שנקרא לו כל המלאכים גרים בשמיים. והתיישבתי איתם כזה במעגל. פשוט התיישבתי, לא ידעתי מה עושים בדיוק. ואז מישהו העביר פייסל בין כולם. זה הגיע אליי, לקחתי שחטה שתיים, המשכתי, עברתי את זה על הבן אדם שלי, הסתכלתי מה שכולם עושים, עשיתי. אחרי כמה שעות הם הוציאו עוד אחד, והעבירו אותו בין כולם, ואז זה עשה לי משהו. ואז עשה לי משהו, זה נפתחו כל אוצרות לשמיים, מה שנקרא. זהו, זה פעם ראשונה שישנתי חשיש. איך שאומרים אצלנו, אתה יכול להשלים את המשפט, זה תמני כמו כפפה.
כן. עוד התחלת להשיג בעצמך?
עדיין לא, אבל ידעתי שזה מה שאני רוצה.
רגע, אבל שנייה. בכל זאת, אחרי יומיים זה נגמר, חזרת הביתה. אתה גר עם...
החזיר אותי, אחי הגדול, שכנע את ההורים שלי, להחזיר אותי הביתה, הוצאה כאלהם ממש. הוא החבר הכי טוב שלי, עד היום גם. בן אדם שעזר לי הכי הרבה בחיים זה הוא, ואני אסיר תודה לו, ממש. בלעדיו לא הייתי פה. הוא שכנע את ההורים שלי להחזיר אותי הביתה, הצעק עליהם, אמר להם שזה לא הגיוני, לא משנה כמה פסיכולוגיות אומרות את זה, שצריך להעיף אותו מהבית, להחזיר אותי מיד וזה, ולהתנצל. אני זוכר שגם השתמשתי בזה במשך איזו תקופה מסוימת.
שחט את הלימון הזה.
שחטתי
את הלימון הקליפה, הזה. נראה לי גם את הקליפה של הלימון.
גם את הקליפה שחטתי. עד היום אני, לצערי הרב, עדיין...
משתמש בזה.
משתמש. כן, זה לא שאני משתמש בזה, כן, זה שלפעמים אמא שלי לא מעיזה לומר לי דברים מסוימים, כי היא יודעת לאן היא מסוגלת להגיע, היא לא...
יודעת.
היא התנצלה על זה מאז.
אני רק רוצה לציין שמתוך מה שאתה מספר, אתה לא היית ילד מוזנח.
לא.
אתה היית ילד מטופל.
לא, אני הייתי ילד מאוד מטופל.
מאוד מטופל. מאוד. ואולי ההורים שלך עשו טעויות.
הם עשו טעויות, אבל הם היו שם.
הם הבינו אולי אנשי מקצוע שרלטנים, או שלא הבינו מה חיים.
בטח.
אבל לא היית ילד מוזנב.
לא. זה חשוב. לא הייתי ילד מוזנב. זה חשוב. הייתי, אני מגיע מבית שדואגים לך, שמבדים מה קורה איתך כל הזמן. כל הזמן בדקו.
גם לא היה חסרים אמצעים או משהו בבית, נכון?
מגיל 9-10 אבא שלי כבר התחיל להרוויח הרבה כסף בהייטק, והיינו חיים ממש טוב.
כן.
לא היה חסרים אמצעים. אני זוכר שהייתי מאוד מקנה באלה שאוספים כסף בקבצנים, כי הם היו מקבלים הרבה יותר יחס מאבא שלי מאשר אני. אולי היה תקופות בחיים שאיבדתי את עצמי בתוך הסמים.
אבל איפה מפנה?
בערך בגיל 14 וחצי, הייתי, העיפו אותי מהישיבה, הייתי כבר בישיבה, העיפו אותי משם, ואבא שלי שלח אותי לישיבה ברוסיה.
וואי.
במוסקבה.
רחוק מהבית.
כן.
רחוק מהשכונה הרעה.
רחוק מהכל. הרעיון היה שעזבתי את הדת כבר, הרעיון היה ש... ילד חרדי שמגיע לישיבה שמיועדת לחוזרים בתשובה, הייתי מלמד אותם איך לקרוא בתורה, איך לקרוא את הנביא. הייתי גם מדבר אנגלית מאוד מאוד טוב תמיד, אז יכלתי לתקשר מאוד טוב עם החבר'ה האחרים שם. שם בישיבה הייתי בן 15 בערך, כשסבא שלי נפטר, והייתי מאוד מאוד קשור אליו, אבא של אבא שלי. ואני זוכר שאז אולי נאבדתי לתוך הסמים, ממש חזק. עד אז הייתי תקופה של כמה חודשים שחזרתי בתשובה, שהתחזקתי, שהייתי רק שותה אלכוהול, לא נוגע בכלום, לא בריטלין, היו שולחים לי כדורים מהבית, אבל לא הייתי לוקח אותם, רק הייתי שותה אלכוהול ומעשן נרגילה וזהו. אבל אני חושב שאז נאבדתי ממש ב... זה היה רגע של משבר, סבא שלי נפטר, הייתי מתפלל עליו, הייתי... זה קרה לכולנו, לכל אחד שגדל בסביבה שמאמינים, ובעצם אומרים לך, אם תתפלל אלוהים, הוא ישמע את התפילות שלך, הוא יעשה מה שאתה אומר, ואז אתה נמצא ברגע כזה שמישהו מאוד חולה, ואתה מתפלל אליו ומבקש ממנו שיציל אותו, והוא לא מציל אותו. והבן אדם נפטר, ואז נשבר האמונה.
אז איך זה התבטא?
זה התבטא בצורה ש... חזרתי לחלל שבת, הייתי יוצא עם חברים למועדונים במוסקווה. במוסקווה לא אכפת להם הגיל, שם הכסף יענה את הכל. התחלתי להשן יותר גרס, יותר חשיש, יותר... התחלתי להריח פעם ראשונה קוקאין שם במוסקווה. השימוש שלי עלה דרגה. לא רק שהוא התפרץ החוצה, אלא הוא עלה דרגה, והייתי איזה כמה חודשים... עמוק רק בתוך זה.
והיית עם אנשים בגילך או אנשים יותר מבוגרים?
הרבה יותר מבוגרים ממני. אני הייתי הכי צעיר בישיבה, הייתי בן 15, הם היו בני 18, 19, 20. הם היו סטודנטים.
ומה מצאת בסמים שם? זה הייתה איזה הרפתקנות, איזה סוג של הקלה?
הכל, הכל. גם הרפתקנות, גם זה היה כיף, זה היה משחרר, זה היה החיים הטובים. במועדונים אהבתי את זה שבנות קצת, התחלתי כאילו לגעת יותר בבנות ודברים כאלה. הייתי אז מה שנקרא בטול. בשביל ילד שמגיע מהסביבה החרדית, להיות במקום הזה במועדונים, בגיל הזה אנחנו מדברים על לפני 15 שנה, זה גם לא אותו עולם שיש היום. היום ילדים בני 15 בכיף מוצאים את עצמם במקומות כאלה, אז לא. זה לא היה דבר שהוא היה כל כך מצוי. אני לא מאלה ששייכים לצד שאומר שהסמים באופן כללי הם דבר רע.
נראה לי שגם אנחנו לא ממש, אני בכל אופן לא.
אני לא נמצא בקו מחשבה הזה. אני יודע שסמים בשבילי הם דבר רע, בשביל יהודה. אף פעם לא הגעתי למצב שהאמנתי שהדברים האלה הם רעים. אני מאמין שכל דבר הוא טוב ורע והתאם לשימוש שבו.
כן, אתה יודע, מה אם זה לא דבר רע, אלא אם כן אתה תובע?
בדיוק, בדיוק לגמרי. זה התפיסה שלי, תרשום את זה.
רושם, רושם, רושם. אז איזה רגעים יפים אתה זוכר מהשימוש? למשל.
אני זוכר את המסיבת טבע הראשונה שלי. זה היה באירופה, בשוויץ. הייתי ב... הייתי על איזה הר למעלה, ככה ב... והייתי שם באיזה קמפ או משהו כזה, של חרדים גם, אבל יצאתי מהקמפ והלכתי למסיבת טבע שהייתה לא רחוק משם, ולקחתי אסיד, אז פעם ראשונה, ונפתחו כל הצבעים וכל ה... אני לא אשכח את הרגע הזה, זה היה רגע ש... שפתאום הבנתי, שהתחלתי להבין שכל האנשים האחרים מסביבי לא מבינים כלום. אחרי זה השימוש בעיקר היה שם, כל הזמן הייתי מרגיש דחוי על ידי החברה, ודרך השימוש, דרך הסמים, פתאום הרגשתי שאנשים רוצים אותי, רוצים לדבר איתי, רוצים... היו צריכים אותי, כי יש לי...
ולהם.
אני מבין בזה, כי אני יודע איפה להשיג דברים, כי למדתי איך לגדל כבר.
אתה בעצם הופך מ... מילד אחוי.
למרוש.
כן, אתה פתאום, פתאום מישהו שרוצים בחברתו, רוצים קשר איתו, רוצים עזרה ממנו, אתה סוג של מושיע. You are the man.
חיפשתי להיות the man כל הזמן, ופתאום מצאתי מפתח שדרכו אני יכול להיות the man בשביל כל הדברים האלה.
כן, כי זה מפתח שאתה מצאת לבד.
אף אחד לא הגיע והביא לי את זה. אני מצאתי אותו לבד לגמרי. אז גיליתי את הפטריות גם, ממש, גיל מאוד צעיר, 16. רוב החבר'ה שלנו לא יודעים מה זה פטריות.
אני חושב שעד גיל 16, מה שאני לא עשיתי עד גיל 30.
כאילו...
כן. אני לא מדבר על פעם... איך אורי, אתה...
אני שומר על זכות השתיקה.
התקדם עוד לגמרי.
אין בעיה.
כן.
אני זוכר שאכלתי את הפטריות, ומה שאתה מרגיש שם זה שהתבגרת עכשיו בכמה שנים, שאתה פתאום מריח כמו כלב, סלח לי, זה לא בקנאי, בגנאי, ממש, כמו...
עם יכולות של...
עם יכולות של כלב להריח את האדמה, אתה יודע איפה האדמה טובה, איפה האדמה לא טובה, איפה אתה צריך לשבת, איפה אתה לא צריך לשבת. פתאום אתה מגיע לסטייט אוף מיינד שהכל נהיה ברור, שהכל נהיה מובן.
ואתה יותר קרוב לאלוהים בשלב הזה, יותר רחוק כן, לאלוהים.
כן,
או שאתה מתקרב... בכלל.
או שאתה, לא, זה, לא. או שאתה מתבלבל לחשוב שאתה אלוהים.
לא, ממש לא, אבל... דרך הפטריות הייתי מרגיש את הנוכחות של אלוהים מולי, קיימת.
וזה חיזק את האמונה.
זה חיזק, אני לא אוהב את המילה אמונה בשלב הזה, אני כבר קורא לזה ידיעה. אני חי היום בתור יהודי יודע שאלוהים קיים, אני ראיתי, אתה יכול להגיד לי שלא ראית, שזה היה לא אכפת לי כבר. הקיום הזה של הישות הזאת שהרגשתי שם הייתה כל כך חזקה שמאותו רגע עד היום תמיד הייתי עם ציצית לדוגמה, לא משנה כמה פעם עזבתי את הדת, חזרתי, עזבתי, ציצית תמיד נמצאת עליי. בגיל 16 חזרתי לארץ והייתי הלכתי לישיבה טובה בבני ברק והייתי לומד בישיבה והיינו משתים נרגילה ובשביל להרוויח כסף הייתי סוחר בחום בחשיש. לאט לאט התחלתי, הייתי קונה מאיזה בן אדם. לאט לאט עברתי את לסוחר שלו, לסוחר שלו. עד שהגעתי ממש למקום מאוד מאוד גבוה בגיל 17 וחצי. והייתי בסחר מתמיד שהיו גונבים ממני מדי פעם והייתי צריך ללכת מכות ולחטוף מכות ודקירה.
הלקוחות שלך היו מ...
הלקוחות שלי לא היו מהסביבה החרדית באותו זמן, הם היו אנשים רגילים לגמרי. ואני זוכר, הייתי בישיבה, והייתי כל הזמן צריך לחיות עם מסכות. הייתי צריך... אף אחד מסביבי לא ידע מה אני עושה ב-100%. כל אחד הייתי צריך לספר סיפור אחר. הייתי צריך לספר להם שאני הולך להורים, להורים שאני בישיבה, קודם כל. ככה אני יוצר את הגאפ הזה שבו אני יכול לחיות עוד חיים. זה לחיות חיים כפולים. זה קשה חבל על הזמן. זה להיות כל הזמן במצב של לשקר. כל הזמן.
זה גם להיות מאוד לבד.
זה להיות מאוד 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 לבד.
ותוך
מאוד
כדי בודד. זה. ותוך כדי זה אתה עושה, אתה גם באכילת יתר?
אכילת יתר.
זאת אומרת, אתה מכור לאוכל?
אני מכור לכל דבר ש... עושה לי קצת טוב. אני זוכר שהגעתי בסיס שלי ל-180 ומשהו קילו.
וואו.
הייתי 1.90 מטר, 1.92 מטר, 180 קילו, הייתי ענק.
כן.
ענק, ממש. אף אחד לא היה מתעסק איתי כבר, אבל עדיין הייתי מרגיש כל כך בודד. הייתי מחפש מישהו אחד שאני יכול לספר לו הכל, מתחילה ועד סוף.
היה כזה בן אדם?
לא. לא. לא היה כזה בן אדם בכלל. היה פסיכולוג שהצמידו לי, לפני שאתה עושה ניתוח טבעת, מצמידים לך פסיכולוג לאכילת יתר, שעזר לך, למעלה לך על זה שאל תאכל משימום וכל מיני כאלה דברים. אני זוכר שניסיתי להיפתח בפניו, לא היה לי את האומץ.
זאת אומרת, לספר לו באמת מה אתה, איך אתה חי ומי אתה.
כי הוא הצליח, פתאום ראיתי מולי בן אדם שמבין ויודע להקשיב ושואל את השאלות הנכונות, פתאום אמרתי לעצמי, אולי אני אגיד לו הכל. והייתי כל הזמן בהתחבטות הזאת הפנימית של, רק תן לי מישהו אחד שאני יכול לספר לו הכל, וזהו. תן לי לשחרר, תן לי כומר.
אני רוצה רגע לעצור פה רגע, כי אנחנו, זה, מי שהיה נכנס לפני, נגיד, 5 דקות או 4 דקות, לתוך השיחה הזאת, היה בטוח שמדובר על, כאילו, פרומה מטורף לסמים מכל הסוגים. ואנחנו לא שיפוטיים לגבי זה, זאת אומרת, הסמים הם סמים.
נכון.
אנחנו פשוט, לדעתי, מי שיושב פה בחדר, הוא פשוט אלרגי לסמים בסופו של דבר.
It's one way to put it.
כן.
אז,
כן.
אז, אז, אז בוא רגע, קח אותנו לרגע שזה...
הופך מפתרון לבעיה.
כן, שזה מפסיק להיות כזה דבר מופלא, שרק דברים טובים יש מנו, ואתה מרגיש...
אני חושב שזה כמה שנים אחרי, אוקיי. כמה שנים טובות. גיל 20, אני נמצא באמריקה, בישיבה, סטודנט. נמצא בדירה עם עוד 2 חברים שהם כולם... בסמים מאוד מאוד חזק, הרמות של אוקסיקונטין, הרמות של משככי כאבים, כדורים מאוד כבדים.
מה שהולך הכי חזק עכשיו המגפה באמריקה.
וזה היה ליל שמחת תורה, זה היה ממש לפני, ממש לפני 10 שנים, 9 שנים כזה. ישבנו שם, וכל אחד הביא את כל הכדורים שלו, והחלטנו שלושתנו לסיים את החיים, חיינו מספיק.
מה?
כן.
למה? לא כיף?
היינו, אני סניתי את החיים, סניתי את עצמי, סניתי את הכל היה סנוי עליי, מגיל.
אלו, לפני רגע, אתה ואלוהים בעיר...
16, 4 שנים אחרי.
מה קרה?
אני חושב, היה לי רצף של כישלונות, היה לי רצף של... אני מאמין שמגיל מאוד מאוד צעיר לא רציתי להיות בעולם הזה, רציתי תמיד... לעזוב את העולם. אמנתי שאפילו הייתי מגיע לרב שלי ואומר לו את הדבר הזה שאנחנו חיים בעולם שחציו רע וחציו טוב, או שרובו רע ומיותו טוב, ואתם אומרים שבעולם הבא זה גן עדן, זה הכל הרבה הרבה יותר טוב. תן לי עכשיו, הנה אני בשיא המצוות שלי, תן לי עכשיו למות, אני אלך לגיהנום כמה חודשים, ואז אני אהיה בגן עדן. למה לי לסבול בעולם הזה?
אלו, אתה דפקת קופות צדקה מבתי כנסת, מה בשיא המצוות שלך?
לא הכל היה דבש וחלב. עברתי תללויות, עברתי מכות. זה היה לי לשמחת תורה שהחלטתי שלא בא לי יותר, ואני ועוד אחד שהיה שם החלטנו שמשתמשים עם כל מה שיש לנו, מה שיהיה יהיה. ובבוקר אני תוארתי, פינו אותי לבית חולים, מנת יתר, והוא לא. הוא לא התעורר. אני זוכר שזה רגע שאני כאילו נמצא במחלקה, והעבירו אותי למחלקה סגורה בכפייה בארצות הברית, חדר כזה שכולו ספוג כזה, ואני זוכר שהורידו לי את הבגדים בכוח והלבישו לי בגדים של בגדים פיג'מות כאלה של בית חולים, כמה הביאו כמה כאלה חבר'ה גדולים כאלה, יותר גדולים ממני ממש, כמה אנשים כאלה גדולים תפסו אותי בכוח, ואני בקריז של החיים, ושמו אותי במחלקה סגורה, כמה ימים להתאפס. וישבתי שם מול המנהל מחלקה, אמרתי לו שאני בסדר, אני אחזור לישיבה, אני אחזור לאוניברסיטה, נלמד, אני אהיה בחור טוב.
אני אהיה ילד טוב.
אני אהיה ילד טוב, אני אתנהג טוב, הכל יהיה בסדר, רק תשחרר אותי מפה, אני לא יכול להיות פה. ושחררו אותי. שחררו אותי אחרי כמה זמן, אחרי כמה ימים. ממש, הייתי שם 3-4 ימים, אבל אני זוכר שזה רגע שאמרתי, די, לא רוצה יותר את הסמים האלה, לא רוצה יותר כלום. אני רוצה להיות ילד טוב, זה החזיק בדיוק שבועיים.
סיפרת ששמעתי אותך מדבר על על התקופה בסוף, בוא נאמר, לפני שעלית על דרך של ניקיון, שהיית רדוף, שהיית אדם שרודפים אחריו. איך הגעת למצב הזה שפתאום משטרה רודפת אחריך?
קודם כל הייתי, הגעתי עם הרבה הרבה ידע כבר בגיל הזה. אנחנו כמה שנים קדימה, גיל 24 כבר. חזרתי לארץ קודם כל בערך בגיל 23 מארצות הברית. החלטתי גם עוד פעם, היה לי שם משברים וזה, החלטתי שזהו, אני עוד פעם מפסיק עם הסמים, מפסיק עם הכל, בארץ אין את כל הדברים האלה, הכל יהיה בסדר.
ואתה חוזר, אתה גר לבד?
לא, חזרתי לגור אצל ההורים.
הבית תמיד קיבל אותך.
תמיד קיבלו אותי. זה בדיוק מה שהתכוונתי מקודם, שתמיד בבית קיבלו אותי מאותו רגע שאז העיפו אותי.
בדיוק.
תמיד עם הרגשות השם האלה. אין להם איך להיפטר ממני כיום כשבאמת יש להם זכות. אבל חזרתי הביתה, ויום יומיים אחרי זה כבר התארגנתי על גרס או על משהו כזה.
למה?
כי לא היה לי טוב. לא היה לי טוב בכלל. אף פעם לא היה לי טוב איפה שאני יושב. עכשיו בחדר אני יושב פה וטוב לי.
לא יכולת לשאת את הרגש...
לא יכולתי לשאת את כמות הרגשות שישבו עליי, את כמות הכאב שעברתי, את כמות לא יכלתי, זה כמו שיש עליך כל היום אוטובוס, מלך על הכתפיים. אתה חייב משהו שיקל
עליך. יקל,
שישחרר, שייתן לך איזה, לפחות את הידיעה הפנימית שאתה יודע יותר טוב מכולם ברחוב איך לחיות, שאני יודע משהו שאתם לא יודעים. בלעדי זה לא יכלתי לחיות, לא יכלתי לצאת לחייך, לא כלום. הבאתי לארץ את המושג של edibles.
כמו חשיש שאפשר
לאכול. כן, אבל עוגיות, עוגות, סוכריות, מסטיקים, כל הדברים האלה הייתי
מכין. את המוצרים.
אני הייתי מכין אותם, והפכנו להיות מאוד גדולים, הגענו לכל הארץ.
הפכנו?
כן. היה לי שותף, שתיים.
אוקיי.
היה לי כבר כמה שותפים, היה לי...
יזם.
אינטרפרנר.
כן.
והתחילו לעקוב אחרינו משטרה, והעוגיות האלה היו כנראה צצות להם בכל מיני מקומות. ואז הייתי הולך למכינה החרדית של האוניברסיטה העברית לעשות בגרויות. רציתי לצאת, רציתי לעשות תואר, רציתי ללמוד, רציתי שיהיה לי משהו, כי תמיד אמרו לי שאני מאוד כישרוני, הייתי משחק שחמט מאוד טוב, עדיין משחק די טוב. כל הזמן... אמרו לי שאני חייב לעשות משהו עם הראש הזה, שאני חייב ללמוד להיות מהנדס או להיות משהו.
עשית משהו עם הראש הזה?
לא.
זה סוחר סמים.
לא, הוא שילב פה שני פשן שלו, את הסמים ואת האוכל.
בבקשה.
כן.
עוגיה.
שילבתי באמת בין שתי הדברים, העוגיות שלי היו טעימות.
אני בטוח.
מאוד, מאוד, והן היו חזקות מאוד. הם הגיעו לכל הארץ, אני הייתי הולך בפרנויה, תמידית של 24-7 שעוקבים אחריי, היה לי את המשקפי שמש האלה שאתה רואה איתם חצי מה קורה מאחוריך. אתה מכיר? יש מראה כזאת בפנים.
וואלה, לא מכיר.
אז היה לי משקפיים כאלה, הייתי הולך, נכנס פתאום לבניין, עוצר כמה דקות, יוצא החוצה, הולך לכיוון אחר, אוטובוסים, מוניות, מכוניות.
מה עם בגדים?
גם כן. הייתי מחליף מחרדי לחילוני, הייתי הולך תמיד עם תיקים, עם הכל.
היית בטוח שרודפים אחריך?
כל הזמן. הייתי חי בזה.
אבל סיבה טובה, ממש.
היו. התברר שהם היו באמת עוקבים, אבל לא עד כדי כך כמו שחשבתי. עצרו אותי בערך כשהייתי בן כמעט 25. עצרו אותי, הגיעו אליי הביתה הרמה מאוד גדולה של בלשים. חיפשו את איפה שאני מגדל. הייתי מגדל באותו זמן גם גרס ועוד דברים. הייתי, עסקתי בהרבה הרבה דברים בתוך התחום הזה של לגליזציה ויש כל מיני כאלה. הייתי די פעיל בעולם ההוא. הגיעו אליי הביתה, לאיפה שהייתי גר, אז הייתי גר אצל ההורים. היה לי כמה דירות.
זה בושה, הם מול ההורים, הם מול
שכנים. כן, אני בכלל בפיג'אמה, כבר הייתי כבר הייתי נקי מרוב הסמים שהייתי משתמש, הייתי אז רק בגרס, רק כדורים קצת.
רק.
כאילו רק, היה לי רק איזה ארבע רקים כאלה וזהו.
כן.
כבר לא הייתי בשימוש המסיבי שהייתי בו כמה שנים לפני. ועצרו אותי ושמו אותי במגרש הרוסים.
אבל זה נשמע לי באיזשהו אופן מכל התחושה שהייתה לך, שהייתה לך הקלה גדולה.
הקלה ענקית. באיזשהו שלב כבר, גם כשעצרו אותי, כבר עודתי בהכל. כבר די. כבר לא היה לי כוח. לא היה לי כוח כבר לשקר, לרמות, כלום. לא, לא רצי... שפטו אותי, תעשו לי מה שאתם רוצים, די, תעזור.
אתה היית נשמע כאילו היית קנוע.
מיואש, הייתי מיואש, הייתי כבר... חייתי כל כך הרבה שנים ברדיפה אחרי להשיג את... שום דבר לא מילא אותי, שום דבר לא בסופו של דבר.
ואתה אומר שכמה שנים קודם לכן, אתה ניסית לגמור את החיים שלך בארצות הברית עם כדורים, חבר שלך הצליח ואתה לא, ואפילו זה... לא הביא אותך לניקיון. היה רצון כזה, אבל לא הצליח.
הפעם היחידה לפני שהכרתי את התוכנית של המחורים, הייתה בארצות הברית. אחד הסוחרים שהייתי עובד איתו, היה חייב מטעם בית משפט ללכת לקבוצות.
וואלה.
אני זוכר שהייתי צריך לבוא לפגוש אותו ליד הקבוצה. אבל אני מבחינתי אף פעם לא הייתי שייך למקום הזה, למחורים אנונימיים. אני אף פעם לא הייתי שייך ל-NA. אני מבחינתי לא מכור. אני מבחינתי יכלתי לשלוט בזה, יכולתי להפסיק מתי שזה, אף פעם לא הסלחתי להוכיח את זה.
כן.
אבל מבחינתי ככה הייתי.
אז מתי בעצם כן התחיל, נגיד, התהליך של ההחלמה שלך?
תהליך של ההחלמה שלי התחיל בכלא. ממש. העבירו אותי ממגרש הרוסים למעשיהו. אמרתי להם שאני לא משתמש בסמים, שאני בסדר כזה, שהכל טוב. הם שאלו אותי אם אני משתמש כדי, כי הם ידעו שאולי יהיה לי קריז או משהו כזה, לתת לי את הכדורים הנכונים. אני לא ידעתי מה הם רוצים. אז אמרתי שאני לא משתמש בכלום, כי פחדתי שזה ילך למשפט שלי, שיוסיפו עליי עוד דברים שלא קשורים אליי. ועברתי קריז מאוד מאוד קשה במעשיהו. שמו אותי באגף, שבו אין שירותים, שבו יש מה שנקרא בול פגיע, אגף עצורים. הרגע שאני לא יכול לשכוח אותו, קשה לי לדבר אליו פה, אבל אני זוכר את הרגע שלא הצלחתי לחוז את הגוף שלי מעל הבול פגיע, ונפלתי לתוך על הברזל הזה, אלומיניום הזה, וישבתי שם בשירותים של התא במעשיהו וצרחתי את החיים שלי ואמרתי, די, נמאס לי. אני זוכר שדיברתי עם אחד מהחברים בתא, הוא אמר לי, יהודה, יש דרך שאנשים הפסיקו, שעובדת, גם אתה יכול להפסיק, גם אתה יכול לחיות בלי כדורים, גם אתה יכול לחיות בלי כלום. הנה אני, הוא הצביע על עצמו ואמר, הייתי נקי 9 שנים. תראה, 9 שנים? באמת? אתה תוך שעובד עליי, כאילו הוא משקר. מה, איך יכול להיות מישהו ש9 שנים בלי כלום? איך, ממה אתה חי?
ולא אמרת לעצמך, אבל נפלת, מה זה שווה?
לא, לא, מבחינתי. עצם זה שיש מולי בן אדם שבא ואומר שהוא היה נקי 9 שנים, זה מטורף.
זה באמת מטורף.
הוא אמר לי, הוא יראה לי איך לעשות את זה. הוא אמר לי, תבקש ללכת לקהילה, יעזרו לך שם.
איזה קהילה?
הגעתי לריטורנו.
קהילה טיפולית.
הגעתי לקהילת ריטורנו, ערב יום כיפור. הייתי כבר נקי כמה חודשים.
אני בערב יום כיפור השתחררתי מקהילה.
וואלה.
כן.
אני הגעתי לשם ערב יום כיפור. אני זוכר עד היום את התהלוכה שעשו לי, הגעתי עם עסקיות זבל, ממש מהפוסטה ככה, קשור ב-X, מסביבי 4 אנשים של שבאס כאלה, ואני הולך ככה, הראש שלי גבוה מהם, כמובן. אני הולך ככה עם מזיקים, עם סקיות זבל, הולך, והם ארבעתם ככה מסביב, ואני מרגיש כמו ראש ארגון פשע שמגיע לקהילה. היה לי שם כמה חברים מהקהילה שהיו, שהכירו אותי, שהכירו את ה... חלק מהם עבדו איתי גם כן.
אז אתה מגיע לקהילה, בוא נעבור רגע את החלק של הקהילה, כי מקומות מוגנים כאלה, הם, יש להם, יש להם תוקף. זאת אומרת, זה יכול להיות בית כלא, זה יכול להיות מרכז גמילה. יש תוקף שאחרי זה אתה יוצא לחיים.
נכון, נכון. אבל, אבל, אתה יודע, אנחנו אנשים שאנחנו יום אחד חושבים ככה, יום אחד חושבים אחרת. כשבאתי לקהילה, הגעתי לשם בראש, אני רוצה עוד להשתמש. שלא הספיק לי. אני באתי לשם עדיין עם, עם הרצון עוד פעם אחת, רק עוד פעם אחת, וזהו. וניסיתי בתוך הקהילה להשתמש, והכנתי סמים מתוך דברים שהיו בתוך הקהילה. אני הראשון שעשה את זה.
אינטרפנר.
יזם מגיל אפס.
ממש, מתוך הדברים שהיו שם, זה היה מצחיק. אנשים שם צחקו עד היום, צוחקים על זה. שלחו אותי למקום לא רחוק מפה, לשכונת התקווה, להתאפס על עצמי, השייה. זה היה הרגע שהוא הרגע המכונן שלי, כי הוא היה הרגע שבו אני אמרתי, די, אני לא רוצה לסבול יותר, אני לא רוצה יותר את החיים האלה. די, די. תן לי אופציה אחרת, תן לי צ'אנס נוסף, תן לי... אני זוכר שהתחננתי לרכז שם בקהילה שייתן לי עוד צ'אנס.
אמרנו בהתחלה שאתה אמרת שסמים נתנו לך שקט מהגלגל השיניים המטורפים האלה שכל הזמן בורר בראש.
באיזשהו שלב הסמים עשו לי את כל הרעש כבר. זה בדיוק למה שסמים הם לא טובים בשבילי. כי לי בסופו של דבר הם לא עושים טוב.
אבל אז בעצם אומרים לך, מציעים לך להתנקות.
באותו רגע אני לא רואה את הברכה.
בדיוק.
כי
בדיוק.
זה איפה אני דפוק. סלח לי. זה
לא, אני אישית מאוד מבין אותך, כי בעצם מה אומרים לך? אומרים, בוא תפסיק, אבל אז אתה מדמיין, אוקיי, אבל אם אני אפסיק, אם אני אצליח, אז יחזור לי כל הרעש לתוך הראש.
בדיוק, אז אתה אומר לעצמי, טוב, ננסה עוד פעם אחת.
גם באותה נקודה אתה גם לא יכול לדמיין איזה דבר אחר, בדיוק, איזה חיים, איזה דבר אחר ייתן לך נחת, או יאפשר לך לנהל את החיים שלך בצורה מטיבה בלי זה.
לפעמים אני מסתכל על השעון שמראה לי כמה זמן אני נקי, ואני לא מאמין למה שאני רואה שם.
מה אתה רואה שם אגב, היום?
17 יום, 3 חודשים ו-5 שנים.
וואלה, סחטן עליך.
כן. חתיכת זמן כבר, זאת אומרת, שזה כבר משקל, זה לא...
אני עדיין...
למרות שסופרים כל...
אני עדיין מרגיש שזה רק להיום. אני עדיין סופר את הימים, כי אני עדיין מרגיש שזה רק להיום. תסתכל על התיק שלי פה, יש עליו את הרק להיום הזה. אני הולך עם זה לכל מקום.
אני מחזיק הלבן.
כן, כן, אני חי עם זה. זה איך שאני הגעתי לאן שהגעתי. זה ההסבר היחיד למה יש לי כזה הרבה זמן ניקיון. היום אני לא חרדי. אני חי היום בתוך החברה החרדית. עכשיו, בעקבות הפציעה שלי, אני חי בכלל אצל ההורים.
עברת תאונה, אני רק לא ניכנס לזה יותר.
כן, עברתי לפני כמה חודשים תאונת אופנוע מאוד מאוד קשה, ואני בשיקום.
אז אתה עכשיו חזרת להורים.
כן, מאז התאונה אני חי אצל ההורים שלי, והם שמחים שאני שם, והם עוזרים לי. היום המשפחה שלי מקבלת אותי בתור מי שאני. אני לא צריך שום מסכות שם ושום דבר, פשוט מקבלים אותי איך שאני.
איך הם? עברו את השינוי הזה ופתאום מוכנים לקבל אותך?
הם, קודם כל, כשהייתי בקהילה, הורים שלי מאוד נכנסו לזה חזק, הם היו מגיעים לשם, הם היו הולכים לסדנאות הורים, מטפלים בזה, יש להם, זה הסביר להם את כל המסע החיים שעברתי. הוא מכור. לפעמים קשה להם כשאני אומר את זה שאני מכור עדיין, כי הם לא מבינים באמת.
לא.
הם רק מבינים מבחוץ.
מכיר.
אני רוצה לשאול אותך משהו, שתי שאלות יש לי ככה לסיכום. שאלה אחת נוגעת לעניין ההתמכרות לסמים בתוך הקהילה החרדית. אני לא מתכוון לזה בצורה הצהובה של העניין, או של ההסתרה, של הכן הסתרה, לא מהמקום הזה. אני רוצה אולי לשאול אותך, האם בקהילה החרדית מעודדים מכורים ללכת לקבוצות תמיכה?
כן ולא. החברה החרדית עובדת על עסקנים. יש כל מיני אנשים כאלה שחלק מהם אפילו למדו תואר מסוים בחינוך או משהו כזה, והם כיום כן מעודדים אנשים שמכורים לסמים ללכת לטיפול וללכת לקבוצות. קודם כל, כמעט ואין שום קהילות דתיות. חוץ מריטורנו, אין עוד מקום שהוא דתי.
אז הם מפחדים שכל מוסד
מלא... הם מפחדים שכל... בדיוק. הם מפחדים שברגע שאתה תלך לשם מתוך החרדיות שלך,
אתה לא תחזור.
זה מקום כזה, אתה לא תחזור.
אוקיי, אבל אם, ועם זאת, בקבוצות, בקבוצות תמיכה...
בקבוצות תמיכה אין מישהו ש...
אפשר לראות חרדים.
בדיוק, כי אין מישהו שבקבוצות תמיכה בא ואומר להם, אל תהיו חרדים, הפך. יש מישהו שבא ומקבל אותך בקבוצת תמיכה, גם אם אתה מגיע בשחור לבן, ומחבק אותך ואומר לך שאני בדיוק כמוך. אני רק לבוש קצת אחרת, אני רק נראה קצת אחרת, אבל אני בדיוק כמוך. דווקא את החיבוק הזה יש, גם אם אתה חרדי וגם אם אתה חילוני וגם אתה ערבי וגם אם אתה נוצרי. זה הדבר הכי מיוחד שיש אצלנו. שמקבלים את האחר בלי קשר למקום, הגזע, הזהות.
אם הייתי שואל אותך על אם יש משהו שמסמל את השינוי בתפיסה של ההורים אותך. שחל, איזשהו, אתה יודע, משהו סמלי או...
משהו סמלי, אבא שלי, כל יום, כל פעם שעושה קידוש, מקפיד מאוד, לשים לי מיץ ענבים בכוס שלי, בנפרד רק מיץ ענבים, כי הוא עושה את הקידוש על כוס שהיא גם יין וגם מיץ ענבים. הוא מאוד מאוד מקפיד על זה, הוא שם לי את המיץ ענבים בכוס לפני כולם. אבא שלי. זה דברים כאלה, הם שואלים אותי, איזה אורחים יכולים להיות בבית? שלא יהיה אנשים ש... שעברתי איתם טראומה או משהו כזה, הם מבדים שלא יהיה אלכוהול על השולחן כשקשה לי.
זה מאוד מרגש, זה נשמע שהם באמת תומכים ומחבקים
אותך. הם ממש תומכים בי ומחבקים אותי, וכשהייתי עכשיו בבית חולים כל יום, בשבילי שם אחים שלי.
אפילו שפשעת, ואפילו שזרקו אותך מהבית, אפילו שעשית דברים.
אני... ההסבר היחיד שלי לזה, זה שאהבה זה דבר שנוצר מתוך נתינה.
אתה חושב שהחיבוק הזה תרם לשינוי בתפיסה הרוחנית שלך?
לגמרי, לגמרי. אחד המשפטים שאנחנו אומרים שאנחנו מקבלים את כולם ללא הבדלי גזע, זהות מינית, אני מאמין כלשהו, אמונה דתית או עדר אמונה, זה משפט שהוא חי אצלי. אני מנסה ליישם אותו בחוץ גם. להסתכל על כולם כאנשים, כבני אדם, שאלוהים יצר אותם, ולקבל אותם, זה עבודה שאני עושה עם עצמי, ממש.
ומה בעניין העולם הרוחני, תפיסת האלוהות בעיניך, או המקום שהדת תופסת בתוך החיים שלך, איך המקום הזה התפתח? הרי, כמו שאמרת, היום לא רק שאתה אדם מאמין, אתה לא אדם מאמין, אתה אדם יודע, כדבריך.
נכון, נכון.
אבל אתה לא בדיוק עונה על הגדרות ה... של הקהילה החרדית, נכון, אתה מי שאתה.
נכון, ואני גאה במי שאני. ואני אוהב את עצמי כמו שאני כיום.
אז בעצם, מאיזה מקום היום אתה ניגש לדת או ליהדות או לעולם האמוני שלך? כאדם נקי.
אלוהים כפי הבנתי, שזה בעצם מושג אצלנו במה שנקרא צעד שלוש בצעדים, זה מרכיב מאוד מאוד חזק אצלי. זאת אומרת שאלוהים אוהב, מבין ומתחשב, זה משהו שמסתדר לי הרבה הרבה יותר טוב מאשר אלוהים שולח אותך לכף הקלע וזורק את הנשמה שלך מקיר לקיר.
זאת אומרת, פחות אלוהים מעניש ויותר אלוהים מטיב.
האלוהים המעניש חייתי איתו כל החיים שלי. כל פעם שעברתי במשקוף וחטפתי מכה בראש, ידעתי שזה, הנה, קיבלתי סקיר.
אבל זה גם מה שביקשת מאלוהים להיות בתור ילד, אתה ביקשת ממנו לנקום בשבילך. אז בטח אנשים אחרים מבקשים לנקום בך בשמו.
כן, כן, כנראה. אני חושב שבכל זאת רציתי תמיד להרגיש שאני מיוחד, שאני אולי יוצא מן הכלל, שיש בי איזה משהו מיוחד. היום אני יודע שלא, שאני פשוט רגיל כמו כולם. אני רוצה להיות רגיל כמו כולם. אני לומד לאט לאט להיות רגיל כמו כולם. עם כל המוזרויות שיש בי. התפיסה שלי לאלוהים היום היא תפיסה מאוד מאוד פתוחה. זאת אומרת שבאנגלית אפילו אומרים את זה God of my misunderstanding.
מעולה, אני אוהב את זה.
כאילו, כל יום נהיה לי תפיסה אחרת אליו. יש ימים שאני מבין אותו ככה, ויש ימים שאני מבין אותו ככה. אבל בפן הכללי שלי, אני תופס אותו כקיים, כנמצא שם, כמקשיב. לפעמים אני רב איתו, לפעמים אנחנו משלימים. אבל הוא נמצא שם. אני איך ביום כיפור הלכתי לבית כנסת. כן התפללתי אליו. זה לא שאני מאמין בכל התפיסות החרדיות שקיימות, ממש לא. אני אפילו מתנגד להרבה מהם. אבל אני הבנתי שאני לא יכול לשנות אף אחד. אני רק יכול לשנות את יהודה.
אוהבים אותך.
לא אוהבים את יהודה. אתה יודע, אורי, השיחה עם יהודה באיזשהו אופן הוכיחה לי שמחור הוא בא ככה מהבית חרושת. אתה יודע, יש לך מישהו בגיל 9 בחברה חרדית שלא ראה סמים, לא בטלוויזיה כי אין טלוויזיה, ולא בטלפון כי אין טלפון חכם ובכלל אין אינטרנט, אלא בן אדם עם איזה חור בנשמה שלא רואים אותו, מוצא דרך להמאם את הרגשות שלו מכלום.
כן.
בגיל 9, אתה יודע, זה לא מדובר פה על איזה גיל מבוגר שכבר ראה דבר או שתיים בחיים. היה בו איזה זרע שהספיקו שלוש טיפות של מים כדי לגרום לו לנבוט. כל מה שהוא צריך זה איזושהי גישה לאיזו תרופה שהוא קיבל.
שפתחה לו את הדלת.
מה זה פתחה לו?
אומרים הרבה פעמים אצלנו שיש איזושהי דליפה רוחנית, איזשהו, יש לנו פנצ'ר במה שמחזיק אצלנו את הרוח, וכל הזמן אנחנו צריכים, אי אפשר לתקן את הפנצ'ר הזה, אבל אפשר להמשיך לנפח ולנפח ולנפח, ככה שתמיד יישאר רוח בפנים. אבל לפני שאתה מגיע לאיזושהי דרך של החלמה, אתה לא יודע את זה, שיש לך פנצ'ר ודולף. אז אתה מנסה, אני מנסה למלא את זה בכל מיני דברים, בכל מיני דרכים. לפני הסמים יש דברים אחרים. וזה רגיש שגם אצלו, אצל יהודה, תמיד היה את החוסר הזה. אני מאוד, מאוד הזדהיתי עם זה שהוא בשום שלב לא באמת רצה לוותר על עולם הרוח הזה שלו. נכון, הוא היה צריך לעצב אותו מחדש, הוא היה צריך משהו שיתאים לו, אבל עם כל המרדנות שלו, הוא לא ביקש למרוד שם. הוא רק ביקש להתאים, הוא רק ביקש להיות שייך. אנחנו מסיימים עוד פרק של מכורים. אם אתם חושבים שיש לכם בעיית התמכרות לסמים, או מכירים מישהו או מישהי כאלה, אנחנו ממליצים להתקשר לקו המידע של מכורים אנונימיים במספר 03-374-7474, או לבקר באתר מכורים אנונימיים באינטרנט.
כדאי גם לציין, אורי, בנקודה הזאת שאנחנו לא מייצגים את ה-NA, אנחנו לא מטעם ה-NA. עורכי הפרק ניר גורלי ודניאל מאורר.
אם התעניינתם בפרק, אם אתם חושבים שהוא יכול לעזור או לעניין מישהו או מישהי אחרים, תשתפו אותו, אם בספוטיפיי, באפל או בכל מקום אחר. ותודה רבה, רבה לך, אילן.
מי, אני?
כן, אתה.
תודה לך, אורי. אתה תמשיך לבוא?
אני אמשיך לבוא, תמשיך לבוא.
בטח.